اوكي. אז סיכום, איפה אנחנו עומדים? קצת עברנו על פרשת בני גד ובני ראובן, וראינו שם שיש, התורה חוזרת כמה וכמה פעמים על התנאי שמשה מתנה איתם. כן, הנושא הוא בעצם תנאים בסמסטר הזה, אז אני מדבר על תנאים.
בתנאי שאינו מתנאי גד ורינו תנאי, כן.
כן, אז לומדים, בפשטות לומדים את משפטי התנאי ואת דין התנאי מפרשת בני גד ובני ראובן. אז עברנו על הפרשה, ראינו שהיא מחולקת בעצם לכל מיני חלקים. בקצרה, מה שאמרתי זה שהחלק הראשון הוא הרציונל, כמו בחוזה משפטי. בחוזה משפטי תמיד מתחילים, כן, הועיל וראובן רוצה כך וכך, והועיל ושמעון רוצה כך וכך. אז הסכימו שניהם לכרות חוזה, ועכשיו מובא החוזה. בעצם בפרשת בני גד ובני ראובן, החלק הראשון זה הרציונל הזה, האינטרסים של הצדדים. החלק השני זאת ההתניה שמשה רבינו עושה, ובעצם הוא פונה לבני ישראל בכלל, ולא עם בני גד ובני ראובן. ושם, ורק שם אגב, מופיע תנאי כפול. למרות שזה נראה שזה מופיע בעוד מקומות בפרשה, דייקנו וראינו שזה לא נכון. זה מופיע רק במקום אחד, התנאי הכפול רק במקום שבו באמת מופיע החוזה עצמו. ברציונל מופיע רק מה כל אחד מהצדדים רוצה. אבל אין בשום מקום שם ניסוח של תנאי כפול באמת. יש משהו אחד שדומה לתנאי כפול, אבל הוא לא באמת תנאי כפול. כי מה שכתוב שם זה שאם תעברו את הירדן תקבלו את הנחלה שלכם.
נוספה לכם נחלתכם.
כן, ואם לא תעברו את הירדן, אז נוספה עליכם חטאתכם. לא כתוב שלא תקבלו את הנחלה. אז זה לא תנאי כפול. יותר מזה, גם כתוב שם שאתם תהיו לא בסדר אם לא תעברו את הירדן, כן? נוספה חטאתכם, ממש לא זוכר את הניסוח בדיוק. בתנאי, וזה הסברתי ביתר הרחבה בפעם הקודמת, בתנאי אין דבר כזה להיות לא בסדר כשאתה לא מקיים את התנאי. זכותך לעשות מה שאתה רוצה. כל מה שעושה התנאי זה רק לסייג את החלות. אם אני מגרש אישה בתנאי שהיא לא תשתה יין, היא יכולה לשתות יין. אין לה איסור לא לשתות יין. רק אם היא תשתה יין, אז הגירושים ייבטלו. אבל אי אפשר להגיד לה, את לא בסדר, אל תשתי יין. אמרתי אפילו יותר מזה, אפילו אם היא נישאה, ויש לה כבר ילדים מבעל שני, ואם היא תשתה יין, אז הגירושים בטלים, ביותיה הופכו להיות בעילות זנות, והילדים לממזרים, עדיין בפשטות אין איסור לשתות יין. כי אין איסור להפוך ביאה שנעשתה בהתר לביאת זנות. יש איסור לעשות ביאת איסור. אבל כשהביאה הייתה היתר, אין איסור להפוך ביאת היתר לביאת איסור. והרעיון מאחורי זה הוא שהמתנה הוא לא הקדוש ברוך הוא. המתנה לא יכול להגיד לאישה מה מותר לה ומה אסור לה. אתה לא הבעל הבית שלה. כל מה שאתה יכול להגיד זה על איזה צד אתה מתנה, אתה מכיל את החלות, ועל איזה צד אתה לא מכיל את החלות. כי החלות היא בידך. מה שבידך אתה יכול גם לסייג. אתה יכול להגיד ככה אני עושה את זה, ככה אני לא עושה את זה. אתה לא יכול להגיד לאישה מה מותר לה ומה אסור לה לעשות. כמובן שיש איסור שבן אדם לחברו, היא הופכת את ילדיה לממזרים, היא מאמללת אותם. אז יש פה איסור שבן אדם לחברו, אבל אין איסור מבחינת דיני אשת איש. זאת אומרת, זה לא, התנאי לא מייצר איסורים. התוצאה שנוצרת בעקבות התנאי, זה שהגירושים בטלו, יכול להיות שהיא תסובב איסור. בסדר? אבל הפעולה עצמה של שתיית היין, ברור שאין בה שום איסור. אני לא זוכר אם הבאתי את זה בפעם הקודמת, כתבתי על זה שני טורים באתר אחרי זה, אחרי השיעור של שבוע שעבר. אז שם פירטתי קצת יותר. יש ריטווה, את הריטווה הבאתי, אני לא זוכר כבר, לגבי הצלת ברכה. הריטווה אומר, מי שנוטל ידיים לפני אכילת לחם, ובסוף מתחרט, לא רוצה לאכול לחם. האם הוא חייב לאכול לחם כדי להציל את הברכה של הנטילת ידיים? שלא תהיה ברכה לבטלה. כן, אבל לא נוטלים ידיים בלי שאוכלים לחם אחרי זה. שם... אז בריטווה כתוב שלא, אבל הנימוק של הריטווה בפשטות נראה בגלל שהברכה לא הייתה ברכה לבטלה. בדיוק מה שאתה אמרת. ושסוף סוף הוא נטל ידיים. משמע מהריטווה שאם זאת כן הייתה נהיית ברכה לבטלה, אז כן היית צריך להציל אותה. היית צריך לאכול. ככה נראה. יש כאלה שמפרשים בריטווה לא ככה ואומרים שלא, אין חובה להציל ברכות. אסור לברך ברכה שאינה צריכה. אבל אם ברכת ברכה כמו שצריך, ויש אחר כך מצב שהיא תהפוך להיות ברכה שאינה צריכה, אין איסור לעשות את זה, בדיוק כמו עם הבעילות, מה שהבאתי קודם, אז יש שתי אפשרויות. ברב קוק בתשובה מעריך בדברים האלה, משפט כהן, ושם הוא טוען שזאת עבירה, אבל זאת עבירה בשבע אל תעשה. זה עבירה בשבע, פעילת איסור זה עבירה בקום עשה. כן? או ברכה שאינה צריכה, זה איסור בקום עשה. זה לא איסור בשבע אל תעשה. כן, אבל אני הפכתי את הברכה לאינה צריכה, לא ברכה ש... זה איסור בשבע אל תעשה. אני בסך הכל לא עשיתי פה פעולה אקטיבית של ברכה שאינה צריכה. הפכתי ברכה שנאמרה לברכה שאינה צריכה. אז הוא קורא לזה איסור בשבע אל תעשה. אבל כמו שאני אמרתי קודם, בתפיסה הפשוטה, לעניות דעתי, אין בכלל איסור. לא בשבע אל תעשה ולא בקום עשה. כשאתה
עושה את הברכה צריכה להיות מעשה עובד עשייתה, מכיוון שאתה נמנעת מלאכול,
כן.
אז בעצם היית פסיבי.
נכון, ולכן זה ברכה של עשרה.
בצד הפסיבי
בדיוק, שלך. נכון. זאת אומרת שהעבירה פה היא לא הברכה שאינה צריכה, או לא הבעילה שהייתה אז, אלא הפעולה שעשיתי עכשיו. וזה בשבע אל תעשה, רק לא עשיתי, כן, אז זה עניין אחר. טוב, כל מקרה, אבל לענייננו, אז רק, הבאתי את זה רק כדי לחדד, את ההבדל בין מחויבות מכוח תנאי לבין מחויבות משפטית, נקרא לזה, לבין מחויבות נורמטיבית. נגיד, בני גד ובני ראובן, משה רבינו רצה שהם יעברו את הירדן לא בתור תנאי. זו דרישה מוסרית. אתם צריכים ליטול חלק בלחימה. אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, כן, אז אמרתי שם, כתבתי בטור הזה, שרואים שברמה העקרונית, קודם כל, בני גד ובני ראובן רואים, שלמשה רבינו לא הפריע שהם רוצים נחלה מעבר הירדן. זה לא הנקודה, אין לו בעיה. אבל אני לא מוכן שאתם לא תשתתפו במלחמה. זאת אומרת, הוא לא היה ציוני דתי, זאת אומרת, לא אכפת לו שהם יחיו מחוץ לארץ. מצד שני, הוא גם לא היה חרדי. זאת אומרת, הוא לא מוכן שהם לא ישתתפו בלחימה. כן, אז זה, אז בני גד ובני ראובן אומרים, אוקיי, אם זה הנקודה, אז נשתתף. אבל אם נשתתף, תיתן לנו את הנחלה. עכשיו, אז למה הם באמת צריכים להשתתף? התנאי לא מטיל עליהם חובה להשתתף. אל תשתתפו. רק אם לא תשתתפו, לא תקבלו את הנחלה. נכון? כי התנאיה לא מייצרת חובה. החובה היא חובה מוסרית, לא מכוח התנאי. אתם לא יכולים להתחמק מליטול חלק בלחימה. התנאי משמש את משה רבינו פה בתור מנוף, כדי לדרבן אותם לקיים את חובתם המוסרית. אבל בעצם, מה שמדרבן אותם זה לא איסור נוסף לעבור על התנאי. אין איסור לעבור על התנאי. רק מה? רק לא תקבלו את הנחלה שאתם רוצים. זה הדרבון, לא האיסור. אוקיי? לכן זו נקודה חשובה, כי אם כתוב בפרשה שמשה רבינו אומר להם, אם תעברו תקבלו, ואם לא תעברו, איתכם תהיה חטאתכם, אז הוא אומר, זה לא תנאי. הוא רק אומר להם, תשמעו, זה לא בסדר אם לא תעברו את הירדן, אתם צריכים להילחם. לכן זה לא תנאי כפול, למרות זה נראה ככה. בשלב הבא, אחרי זה בחלק מהרציונל, בשלב הבא, כאשר קורטים את החוזה, שם זה כבר מתנסח כתנאי כפול. אם תעברו, תקבלו את הנחלה, ואם לא תעברו, לא תקבלו את הנחלה. שם זה כבר תנאי כפול, ושם אנחנו באמת לא מדברים בשפה של אסור ומותר, חטאות ולא חטאות, אלא שם, אם לא תעברו, לא תקבלו את הנחלה, זה הכל, שתעשו את החשבון שלכם. אז זה רק כדי לחדד את המבנה של הפרק. ואז בעצם יוצא שהפרק בנוי בצורה שחלקו הראשון מציג את הרציונל, כל מסע ומתן ומה הם ומה הוא והכל. אחרי שהכל זה ברור, עכשיו עוברים לכרות את החוזה. עכשיו, למה צריך את כל זה? הרי ברור, כולם מבינים שמשה רוצה את זה, והגד ובני ראובן רוצים את זה. למה צריך אחרי זה להגיד, אוקיי, ועכשיו הוא עשה תנאי, וחוזר על כל העניין עוד פעם, אבל הפעם בצורה של תנאי משפטי. התשובה, יש לתורה רוצה ללמד אותנו פה את מושג התנאי. לא רק לתאר לנו מה היה עם, 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 עם משה ועם בני גד וראובן. אם התורה רק הייתה רוצה לספר לנו מה היה שם, אין שום סיבה לחזור על כל השלבים האלה שוב ושוב ושוב. אנחנו כבר יודעים. אתם רוצים את זה, והוא רוצה את זה, ואחרי זה תכתוב, כן, והם עשו תנאי. למה אתה צריך אחרי זה לכתוב? לא, ואם תעברו אז תעשו כך, ואם לא תעברו אז לא תעשו כך. לא בכדי הגמרא והראשונים לומדים מכאן את כל משפטי התנאים. כלומר זה שהתורה חוזרת ועושה הפרדות בין החלקים וכו', מה הרעיון פה? הרעיון פה שגם אם היה רציונל ברור לבני גד ובני ראובן ולמשה רבינו, עדיין לא בטוח שאפשר לממש את הרציונל הזה. מי אמר שיש מנגנון משפטי שיכול לממש את הרציונל הזה? ואז התורה אומרת, יש מנגנון כזה. המנגנון הזה נקרא תנאי. ואז היא מלמדת אותנו איך מנסחים תנאי. ואת כל החזרות האלה בתורה, אומרות לנו שני דברים. א', שיש, שיש תנאי ושכך וכך צריך לעשות אותו. ב', שכנראה בלי שזה היה מחודש בתורה, לא היינו יודעים את זה. עובדה שהתורה הייתה טורחת להגיד לנו את זה כדי ללמד אותנו שיש דבר כזה של תנאי. עכשיו, זה בעצמו דבר לא פשוט. מה החידוש בזה? כל מערכת משפטית בעולם מכירה במושג של התניה. מה הבעיה? יותר מזה אני אשאל. הרי אם, נגיד שאני התניתי את הגירושין בזה שהיא לא תשתה יין, אוקיי? עכשיו, נגיד שהיא שתתה יין, ולא כתוב בתורה פרשת בני גד ובני ראובן. על הצד שהיא שתתה יין, לא רציתי לגרש, נכון? עובדתית, לא רציתי. אם לא רציתי לגרש, אין גירושין. הגירושין תלויים ברצונו של המגרש.
בעצם
הוא בא ומערער על המעשה שכבר נעשה. כן, אבל מה אתה רוצה, שהיא תהיה מגורשת בלי שרציתי?
אנחנו מבינים שעכשיו עסקה נסגרת, ואנחנו עושים מעשה נותן לך גט.
אוקיי.
לכאורה, אני קוראת ונתן לספר כריתות בידה,
אוקיי.
וזהו הגירושין.
אבל לא התכוונתי לגרש. נגיד שנתתי לספר כריתות ולא התכוונתי.
אם אני יכול להכניס תנאי במעשה,
לא, לא, לא תנאי במעשה. אני שואל, נגיד שנתתי לה...
ולסייג אותו.
נגיד שנתתי לה את הגט, ולא התכוונתי לגרש. אמרתי לשני ידים, לא מתכוון לגרש. היא מגורשת או לא?
אם לא הייתה כוונה ממש...
אז לא, נכון? עכשיו פה לא הייתה. הרי על הצד שהיא תשתה יין, לא התכוונתי לגרש. נו, אז מה הבעיה? ואמרתי את זה, אמרתי, אם היא תשתה... עכשיו נכון, אין מנגנון של תנאי, והתורה לא... הכל נכון. אז מה? עדיין, אם היא שתתה יין, לא התכוונתי לגרש אותה. אם לא התכוונתי לגרש אותה, היא לא אמורה להיות מגורשת. אז למה צריך את החידוש של התורה? מה הייתי חושב בלי זה? למה לא? זה לא רטרואקטיבי, הרי כבר כשנתתי את הגט אמרתי שאם היא תשתה יין אני לא רוצה לגרש אותה. זה לא שאחר כך אני מתחרט. אני כבר עוד קובר לעשייתן, עוד לפני שנתתי את הגט אמרתי תשמעי, אבל זה רק אם תשתי יין. אם לא, אני לא, אם לא, אז הגט הזה הוא בכלל לא ניתן לך בשביל גירושין.
אני בא ואומר, אני עושה את המעשה, הפיל השייב בא ואומר, יש רטרואקטיביות למעשה שהוא יכול להתבטל ברגע ש...
כן, אבל אני אומר עוד פעם, זה לכאורה לא נדרש. שאם על הצד שהיא שתתה יין לא התכוונתי לגרש, אז מה זה שונה ממצב שאמרתי לשני עדים, אני לא מתכוון לגרש, אתה סתם נתתי לגט. אז מה? זה התגלה אחר כך, אבל על הצד הזה לא התכוונתי לגרש. מה אכפת לי?
הכוונה יכולה
לפעול
גם אם אחר כך...
ברור, לא, עוד פעם, הכוונה הייתה ברגע המעשה.
שאני מתכוון.
עוד פעם, הכוונה הייתה ברגע המעשה. לא אחר כך. רק הכוונה היא כזאת שרק אם היא לא תשתה יין. עכשיו, אחרי זה אנחנו נראה אם היא שתתה יין או לא. אבל אם היא שתתה יין, אז ברור שמראש לא התכוונתי. זה לא עושה שום דבר למפרע. זה רק מגלה לי משהו שעד עכשיו לא ידעתי. אבל זה היה נכון תמיד. אז מה הבעיה? למה שזה לא יקרה? אוקיי? אז פה זאת שאלה, זאת בעצם שאלת המפתח. למה בכלל צריך את החידוש של התורה על דיני תנאים? למה חז"ל והראשונים מבינים שהתורה היא זו שחידשה את משפטי התנאי, את דין התנאי? אז בלי זה לא היה קיים. אז במבנה של הפרשה הראיתי למה זה נכון. במבנה של הפרשה מאוד ברור מהחזרה ומהפירוט ומהשינויי נוסח, מאוד ברור שחשוב לתורה לחדש את דיני התנאים. זאת אומרת, התורה מבינה שבלי שהיא מחדשת את זה, זה לא יעבוד. עדיין בסברה צריך להסביר את זה. למה? למה צריך את החידוש הזה? אוקיי? אבל לפני שאני עובר להסביר את העניין הזה, שזה בעצם המוקד של השיעורים הראשונים, אני רוצה להשלים את המבוא. עברנו על הרמב״ם, בפרק ו' בהלכות אישות, ששם הרמב״ם מפרט בעצם, יש לו ארבעה פרקים, שניים בהלכות אישות, שניים בהלכות גירושין, שהוא מפרט את כל ענייני התנאים. הוא בחר לעשות את זה בגירושין ובקידושין, למרות שזה נכון גם למקח וממכר, ולכל עסקאות, לכל חלויות וכדומה. אבל בפרק ו' ראינו כמה נקודות חשובות. דבר ראשון, ראינו שיש מה שנקרא משפטי התנאי. זאת אומרת, יש דרכים נכונות לנסח תנאי, תקניות. אתה צריך לנסח את התנאי בצורה תקנית. יש שבעה כללים, שהם נקראים משפטי התנאי. ארבעה כללים מופיעים ברמב״ם בהתחלה כארבעה משפטי התנאי, שזה תנאי קודם למעשה, קודם אומרים את האם ואז את מה שיקרה, הן קודם ללאו, קודם אם תעברו את הירדן תקבלו, אם לא תעברו לא תקבלו, תנאי כפול, וצריך גם להגיד את ההן וגם את הלאו, ושיהיה דבר שבידו לקיימו, בידה לקיימו, בידו לקיימו. זאת אומרת, הוא אומר, מנת של התעלי לשמיים, אז זה לא תנאי, אוקיי? אז זה ארבעת הדברים. אחרי זה הרמב״ם רומז לעוד משהו, מתנה על מה שכתוב בתורה. אם אתה מתנה על מה שכתוב בתורה, זה לא תנאי. זה הכלל החמישי, חוץ מהארבעה הראשונים. יש עוד שניים, עוד אחד מהם זה שהתנאי צריך להיות ישנו בשליח, דבר שאינו, אי אפשר לעשות עליו שליחות, אי אפשר להתנות עליו, והדבר השביעי זה תנאי ומעשה בדבר אחד. כשאני נותן לה את הגט, על מנת שהיא תחזיר לי את הגט בחזרה, את הנייר, בחזרה. זה תנאי ומעשה בדבר אחד. זה לא עובד. אתה יודע? אז אחרי זה אומרים, אולי רק באים ולא בעל מנת, לא חשוב כרגע, אני לא נכנס לפרטים, אבל... זה בעצם, כשהתנאי סותר את המעשה, אז זה בעצם, אז התנאי הוא לא תנאי. הוא סותר את המעשה, אתה צריך להעביר לה את הגט, אתה רוצה שתיתן לך בחזרה את הנייר. אז לכן זה לא תנאי, יש פה אם ככה שבעה משפטי תנאים. על שישה מהם דיברתי בפעם הקודמת. על שישה. זה ארבעת הראשונים. מתנה מה שכתוב בתורה אמרתי שזה החלק הבא של הסדרה, אז בכלל לא נכנסתי לזה בפרטים, עוד נדבר על זה. ותנאי הוא מעשה בדבר אחד. לממון עוד נגיע אחר כך, זה אחרי שנדבר על מתנה מה שכתוב בתורה, נעבור למתנה מה שכתוב בתורה בממון. יש סדר למשנה, אנחנו פה, את המהלך, דיברתי על הפעם הקודמת, המהלך הוא קודם כל אני מדבר על משפטי, על דיני תנאים בכלל. אחרי זה אני עובר למתנה מה שכתוב בתורה, ואחר כך אני עובר למתנה מה שכתוב בתורה בממון. אחרי שאני עובר למתנה מה שכתוב בתורה בממון, אני אדבר על החילוקים בדף נון א', בסוגיה בדף נון א', בפרק הזהב, שזו הסיבה למה אנחנו מסכים בכל זה, על מתנה, על מנת שלא תשמתני שביעית, שלא תשמתני בשביעית, זאת אומרת, איך בדיוק מתנים את על מה שכתוב בתורה. וזה עוד קנייץ' בתוך המתנה מה שכתוב בתורה בממון. טוב, אז נשאר לנו עוד את משפט התנאי השביעי, דבר שאפשר בשליח. אז בואו תראו פה. אוקיי, אז הגמרא בכתובות, המקור לדברים האלה זה גמרא בכתובות. תגיד קצת. תנאי דאפשר לקיום על ידי שליח. ואם תאמר, אומר התוספות, ומה סברה יש כאן? דלא גמרינן מהטעם, אלא לעניין משהו סברה. דה, לא ילפינן מהטעם, דלא מעין נתנאי, אלא בנתינת קרקע. אומר התוספות, למה צריך דווקא תנאי שאפשר לקיום, במעשה שאפשר לקיימו על ידי שליח? תגיד לי, כי לומדים איזה מתנאים נגד ובני ראובן, ששם זה הקניית קרקע, הקניית קרקע אפשר לעשות על ידי שליח. כן, אבל מה שלומדים מתנאים נגד ובני ראובן זה רק דברים שיש בהם סברה. דברים שאין בהם סברה לא לומדים משם. למשל, אחרת אם היינו לומדים משם, אז אולי אפשר להתנות רק על מכירת קרקעות. או נתינת קרקעות בעצם, לא מכירת קרקעות. ולא בשום דבר אחר. טוב, הנה, זה כן עובד, הרי גם ה...
קרי עכשיו,
אה?
קרי המזרח,
כן. אוקיי, עכשיו גם אצלי זה בסדר, כנראה. טוב, לא. מדובר רק במעשים כאלה שאפשר לעשות אותם על ידי שליח. למשל, הגמרא בכתובות מדברת על זה שחליצה צריכה לעשות באדם עצמו. אי אפשר לעשות חליצה על ידי שליח. מכאן אומרת הגמרא, אם כך גם אי אפשר להתנות על חליצה. כי מעשה שלא יכול להיעשות על ידי שליח, אי אפשר להתנות עליו. זה משפט התנאי השביעי. אוקיי? שואל התוספות, צריכה להיות בדבר הזה סברה. כי דבר שאין בו סברה, הוא לא יכול להיות במשפטי התנאי. תגיד למה? הרי לומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן. למה צריך סברה? זה לא מסברה יוצא, זה יוצא מתנאי בני גד ובני ראובן. מה התוספות? לא. גם מתנאי בני גד ובני ראובן, מה שלומדים, זה רק את אותם דברים שיש לנו סברה לגביהם. למה? כי אחרת, למשל, למה לא אומרים שאת התנאים, התנאים מועילים רק בנתינת קרקע? זה מה שהיה יוסף בני גד ובני ראובן. איך אתה יודע שבקידושין אפשר להתנות, או בגירושין, או בעסקאות כאלה או אחרות, או מה שלא יהיה? ברור שמה שאין בו סברה, אין סיבה לחלק בין קניית קרקע לבין קידושין או גירושין. כל החלת חלות, אפשר להתנות תנאי. זאת אומרת, רק דברים שבסברה אפשר ללמוד מתנאי בני גד ובני ראובן. ובאופן כללי, זה סתם אגב, זה כלל, בוא, זה כלל נכון בכל הדרשות, וזו טעות מאוד נפוצה. גם דבר שיש לו מקור בתורה חייבת להיות סברה. אנשים תמיד חושבים שאם אני לומד זה מהתורה, אז זה גזעת הכתוב, אז לא צריך סברה. להפך, אם הייתה סברה, אז שמה אני צריך את התורה, הייתי לומד זה מסברה, למה נקרא סברה הוא? כן? לא נכון. גם דבר שלומדים מהתורה בהכרח חייבת להיות לו סברה. אם לא הייתה סברה, לא היינו לומדים את זה. דבר שכתוב במפורש בתורה, אז הוא כתוב. זה גם אם אני לא יודע סברה, כתוב. לא תחוש בשור וחמור יחדיו. אבל כאשר מישהו, חכם כלשהו מהגמרא, או לא משנה מי, לומד משהו מהתורה, איך הוא לומד? הרי זה לא כזה, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. למה לא לרבות מקרנים? כי אתה מבין מסברה שכנראה תלמידי חכמים איכשהו דומים בצורה כזו או אחרת, הכי פחות לא דומים, כן, לקדוש ברוך הוא, ולכן, כן, לכן אני מרבה אותם. חייבת להיות איזושהי סברה אחרת, איך למדת את זה? למה לא תלמד שרק בקרקעות? למה לא תלמד שלמתנה חייבים לקרוא רק גד או ראובן? אם המתנה הוא מישהו אחר, אז אין תנאים. התורה מאפשרת רק לאנשים ששמם גד או ראובן להתנות תנאים. אף אחד לא היה לבדתו להגיד דבר כזה, למה? כי גם כשאתה לומד משהו מהתורה, ברור שצריך להיות לך איזשהו היגיון למה לומדים אותו. אפשר לשאול כמובן, טוב, אם יש לי היגיון אבל, אז למה צריך ללמוד אותו מהתורה? אז תגיד, מצד הסברה תלמד אותו. התשובה היא שהרבה פעמים כשיש לי היגיון, ההיגיון הזה כשלעצמו לא מספיק כדי להסיק ממנו את הדין הרלוונטי. יש היגיון, אבל זה לא מספיק חד משמעי בשביל שאני אסיק ממנו מסקנה להלכה. באה התורה ואומרת, ההיגיון הזה הוא מספיק. למשל, דוגמה לדבר, המאירי בפרק, הגברה בפרק בן סורר ומורה, אומרת שלא עושים דין בן סורר ומורה בבת. אין דין בת סוררת ומורה. אז הגמרא אומרת שזה גזירת הכתוב. בירושלים היא כתובה לא במפורש, אבל גם בבבלי. גזירת הכתוב. עכשיו, הראשונים מסבירים את הגזירת הכתוב הזה. הם אומרים, כי בת אין דרכה ללסתם את הבריות, ודין בן סורר ומורה, זה על שם סופו, כי הוא בסוף מגיע ללסתם את הבריות. אז שואל על זה המאירי, אז אם יש איזה הסבר, למה קראו לזה גזירת הכתוב? אז הוא אומר שגם לגזירת הכתוב יש הסבר. למה? מה הרעיון? אז אני מוסיף כמובן, המאירי קצר שם, אבל מה הוא מתכוון? מתכוון למה, נגיד שלא לא הייתה דרשה כזאת מהתורה. וכן, ההיגיון שלי אומר שבנות לא הולכות ללסתם את הבריות בסוף. אוקיי? האם זה היה מספיק בשביל להגיד, אוקיי, אז אם זה ככה, אז אין דין בת צוררת ומורה. יכולתי להגיד, גם בני טובים אולי לא הולכים ללסתם את הבריות בסוף, אז גם בהם לא יהיה דין בצורר ומורה. סברות לחלק יש, אבל זה לא אומר שהסברה הזאת מספיק חד משמעית כדי שאני אסיק מסקנה הלכתית ממנו. בוודאי כשלא דורשים טעם הדקרה. כן, אתה לא יכול לדעת איפה כן ואיפה לא, אז מה? אז לכן התורה אומרת, קח את הסברה הזאת. הסברה הזאת מספיק טובה. אתה יכול להסיק את המסקנה ההלכתית מהסברה הזאת. אותו דבר בבני גד ובני ראובן. מה? זה נכון לכל גזירת הכתוב שלא כתובה במפורש. אם זה כתוב במפורש, אני חושב שעדיין יש בזה היגיון. אבל שם לא בטוח שמישהו מבני האדם גם מבין את ההיגיון הזה. כתוב בתורה, אז אני יודע שכך צריך לעשות. אבל כל דבר שמישהו מהחכמים דרש אותו, הוא למד אותו מהתורה, למה הוא למד את זה ולא את זה? למה הוא לא למד הפוך? למה הוא לא, לא יודע, אפשר היה ללמוד מהתורה המון דברים. ברור שהיה לו איזשהו היגיון מאחורי הדברים האלה. רק ההיגיון הזה כנראה לא היה מספיק מוחלט בשביל לשמש בסיס מספיק להלכה הזאת. בשביל לייתר את המקור מהתורה. צריך מקור מהתורה. ההיגיון רק אומר מה אני לומד מהמקור הזה. כן, ברור, לא רק אפשר, צריך. שאלה של סמכות נשארת בעינה. יכול להיות שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, ורק סנדרין יכול לשנות מה שסנדרין קבע, אבל ברמה העקרונית ברור. כן, להלכה, אבל אנחנו פוסקים שלא דורשים תם הדקרה, כמו רבי יהודה. רבי שמעון דורש תם הדקרה, כן. כל מקרה, אז לענייננו, זה מה שאומר התוספות. אבל עוד פעם, כל דרישת הטעם הדקרה פה לא קשורה בכלל לעניין, זה עוד פעם טעות נפוצה, שדרישת טעם הדקרה זה רק הדברים שכתובים במפורש בתורה. לכן הרבה קושיות של הראשונים והאחרונים נופלות, אם אתם מבינים את זה. כי כולם שואלים למה למה דורשים תמא דקרא בדרשה כזאת? למשל, יש בתחילת בבא קמא, עריף, ובעקבותיו הרמב״ם והראש, מביאים סברה למה שם ורגל פטור ברשות הרבים. כן, למה? כי זכותו של כל אדם ללכת עם הבהמה שלו ברשות הרבים, וכל אחד צריך לקחת בחשבון שבוע שם בהמות. אם אתה מניח שם את הפירות שלך, קח בחשבון, בני אדם מותר להם לעבור שם, לא צריכים כל הזמן להיזהר. רשות הרבים מסורה לכולם, תיזהר על הפירות שלך. יש ניסוחים שונים ברמב״ם בריף, אבל בגדול זה הרציונל. אז שואל שם, נדמה לי, האם ששלמה שואל, מה, אתם דורשים תמא דקרא? יש פה אפילו נפקא מינה לגבי דף, מחלוקת ריף ותוספות. מה קורה אם יש דף, כאילו, קרש ארוך, שקצהו האחד ברשות היחיד וקצהו האחד ברשות הרבים, הבהמה הולכת ברשות הרבים, מזיזה את הדף. וזה גרם נזק ברשות היחיד, הצד השני שלו. השאלה אם זה נקרא נזק ברשות היחיד שאתה פטור עליו או לא. אז הוא אומר, כיוון שזכותה של הבהמה ללכת ברשות הרבים, אז גם אם הנזק קרה ברשות היחיד, אבל היא הלכה ברשות הרבים כדרכה, זכותה הוא פטור. זאת אומרת, אתה דורש תמא דקרא. אם הייתי אומר שהפטור הוא ברשות הרבים בלי לדרוש תמא דקרא, הייתי אומר, פה אתה חייב, כי הנזק קרה ברשות החצר הנזק, לא ברשות הרבים. וזה מחלוקת ריף ותוספות, הדין הזה. אז שואל הים של שלמה על הריף, הריף אומר שפטור, למה, מה זה, אתה דורש תמא דקרא? אבל אני לא חושב שהוא צודק. למה? בגלל שדרישת תמא דקרא זה רק על דברים שכתובים מפורש בתורה. אבל במקומות שבהם אני מפרש את התורה או דורש את התורה, מאחורי זה היה איזשהו היגיון, איך החכם הגיע למסקנה הזאת, אותו חכם שדרש. ולכן שם ברור שדורשים תמא דקרא. זאת אומרת, רק בדברים שכתובים מפורש בתורה, אתה לא דורש תמא דקרא. טוב, לענייננו, אז אומר התוספות, כיוון שאנחנו לומדים מבני גד ובני ראובן, זה לא מספיק אבל, כי אנחנו לומדים משם רק דברים שיש לנו סברה בהם. ואז חוזרת השאלה, אז למה רק דבר שאפשר בשליח, אפשר להתנות עליו? מה הסברה בזה? אומר התוספות, ויש לומר, דיינו תמא, דהועיל והמעשה כל כך בידו, שיכול לקיימו על ידי שליח, סברה הוא שיהיה כמו כן בידו לשבויי בית נער. אבל חליצה שאין בידו לקיימה על ידי שליח, לא אבי בידו נמי למירמי בית נער. ואפילו לא יתקיים התנאי, יהיה המעשה קיים. ומשומח סברה, מודו כולי אלמה, דבאינן שאפשר לקיימו על ידי שליח, דומיה דבני גד ובני ראובן. מה הוא אומר? הוא אומר, דבר שאני יכול להציל סמכויות לשליח, זה אומר שאני הבעל הבית. אני יכול לעשות הכל. ואם הכוח בידי, אני יכול גם להאציל אותו על שליח. ברגע שאני הבעל הבית, אז אני יכול גם לסייג את החלוץ שאני מכיל. אני יכול להחליט אם אני כן מכיל ולא מכיל. זכותי. כיוון שאני הבעל הבית, אני יכול גם להתנות. לא, הפוך. היציאה למלחמה זה התנאי. המעשה זה קבלת הנחלה. משה יכול לתת להם את הנחלה על ידי שליח, לא רק שהוא היה יכול, הוא עשה את זה. בני ישראל נתנו להם את הנחלה, לא משה. משה כבר נפטר. משה כבר נפטר. בעצם זה שליח שלו נתן להם את הנחלה. אז שם זה ברור כך. בכל מקרה, אז מה זה אומר? שבעצם תוספות אומר, יש בזה סברה, דבר שישנו בשליח. אם הוא ישנו בשליח, זה אומר שאתה הבעל הבית. הסמכות לגמרי שלך. והראיה שאתה יכול להאציל אותה למישהו אחר. דבר שאינו בשליח, כנראה שהשליטה שלך בו מוגבלת. אתה לא יכול להעביר את הסמכות לשליח, כי גם הסמכות שלך לא מלאה. וכל דבר ש... כן? אם הוא לא מציע, עביד לא מציע למה שהוא ישליח. ואת, אם הוא עצמו לא הבעל הבית, לא יכול גם למנות שליח. כי... לא שומע? כן, בני גד ובני ראובן. תוספות טוען שגם זה נלמד בבני גד ובני ראובן. אולי, לא יודע. כל שהרמב"ם אומר, הסברה הזאת מספיק טובה גם בלי בני גד ובני ראובן. זה יוצא מסברה. אבל תוספות אומר, אם אני צודק שאמרתי שרק ארבעת הדברים האלה נלמדים בבני גד ובני ראובן. אני אעיר על זה עוד בהמשך. אבל תוספות ודאי אומר שזה נלמד בבני גד ובני ראובן. כיוון שיש בזה סברה, אפשר ללמוד בבני גד ובני ראובן. אז אני מלמד מנגד בני ראובן. תוספות בעצם אומר, כמעט כל, או כל משפטי התנאי בעצם, גם אם תהיה בהם סברה, בסוף בסוף הם נלמדים בתנאי בנגד בני ראובן. זה שיש בהם סברה, זה לא מייתר את המקור של בנגד בני ראובן. זה רק אומר, אם יש סברה, אז אפשר ללמוד משם. אוקיי? אז אני עוד אחזור לנקודה הזאת בהמשך. זה הסברה שאומר תוספות. ולכן אומר תוספות, לפי, משום אך סברה, מודו כולי אלמה, בבאינן, שאפשר לקיימו על ידי שליח. זאת אומרת, המשפט התנאים הזה מוסכם לגמרי. להפוקה מתנאי כפול. תנאי כפול, הגמרא בקידוש של מדף סמך א' מביאה מחלוקת תנאים. האם צריך להתנות תנאי כפול או לא? רבי חנינא בן גמליאל ורבנן. אוקיי? אז זה רבי מאיר. כן, זה מחלוקת האם צריך לתנות תנאי כפול או לא. ומיד אומר התוספות, פה בהמשך, זאת אומרת, אבל לעניין תנאי כפול, ולעניין תנאי הוא מעשה בבית דברים, משמע במי שאחזו, דדווקא רבי מאיר יתלי ולא רבנן. ולעניין זה אין סברה כל כך ללמוד משם, לאחי פליגה לי. והתוספות, יש ממשפטי התנאי ששנויים במחלוקת. תנאי כפול זה מפורש במשנה, ששנויים במחלוקת. תנאי הוא מעשה בדבר אחד, אומר התוספות, משמע מהגמרא שגם זה תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים. אותה מחלוקת של תנאי כפול. למה שני הדברים האלה במחלוקת, אבל שאפשר לקיימו על ידי שליח, זה מוסכם על כולם? כי אפשר לקיימו על ידי שליח, זאת סברה פשוטה. רק מה שבידיך אתה יכול להתנות. תנאי כפול או תנאי הוא מעשה בדבר אחד, זה סברה, אבל לא חד משמעית. אפשר להתווכח עליה. ועוד רגע אני מגיע לוויכוח עליה. אבל כך אומר התוספות. ולכן את זה יש חכם שאומר שלמדים מתנאי מנגד ונראובן, כי הוא חושב שיש בזה סברה, אבל יש חכם שאומר שלא. אין בזה סברה, ולמרות שבתנאי בני גד ומרובין זה היה כך, לא למדים משם, כי אין בזה סברה. אז יוצא בעצם ככה, יש דברים שאין בהם, יש בהם סברה פשוטה והם מוסכמים על כולם, יש דברים שיש סברה אבל היא לא חד משמעית, על זה אפשר להתווכח, ויש דברים שאין בהם סברה בכלל, אז אפילו שהם היו בתנאי בני גד ומרובין, לא נלמד מזה לדיני התנאים באופן כללי. אז זה במקרה היה שם, אבל זה לא באמת תנאי, זה לא באמת משפט במשפטי התנאים, אוקיי? בואו נראה תנאי כפול. אז המשנה בקידוש שנסמך א' מביאה מחלוקת. כן, רב מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. שנאמר, ויאמר עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, וכתיב, אם לא יעברו חלוצים, וכו'. רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך הדבר לאומרו, שאלמלא כן יש במשמע, שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. רבי חנינא בן גמליאל אומר, בעצם, זה לא תנאי כפול, לא צריך תנאי כפול. אז מה משה, למה משה רבינו ניסח את התנאי הכפול? לא כדי ללמד שכל תנאי צריך להיות תנאי כפול. אלא בגלל שאחרת היינו חושבים שלא יקבלו נחלה בכלל אם הם לא יעברו. לא בארץ ישראל ולא בעבר הירדן. בסדר? אז זה הנה, בכל אופן, יש פה מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי חנינא בן גמליאל, בשאלה האם צריך תנאי כפול או לא, והיסוד של העניין זה האם לומדים את זה מפרשת בני גד ובני ראובן. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? מה הסברה מפוקפקת או לא מפוקפקת? מה הסברה מאחורי הדרישה לתנאי כפול? הסברה הזאת מופיעה הגמרא בנדרים, דף י' א', מנים מתניתים, לא משנה כרגע, זה המשנה שם. אי רבי מאיר, לית לי מכלל הן, מכלל לב אתה שומע הן? דתנן, רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. אלא רבי יהודאי. מה הגמרא אומרת? שרבי מאיר שדורש תנאי כפול, הבסיס לזה הוא בסיס לוגי, בגלל שלדעתו מכלל לב אי אתה שומע הן. אז אם משה רבינו היה אומר, אם תעברו את הירדן תקבלו את הנחלה, וזהו, והיה עוצר כאן, לא הייתי יודע שאם לא יעברו את הירדן, הם לא יקבלו נחלה. ולכן היה צריך להזכיר את שני התנאים. זאת אומרת, המושג, הדרישה שיהיה פה תנאי כפול, יסודה בסברה לוגית, שצד אחד לא אומר בהכרח את הצד השני. כן, זה יש ספר של הוגו ברגמן, נקרא מבוא לתורת ההיגיון. ושם הוא מזכיר שתלמידה שלו, כשהם למדו את התנאי מספיק ותנאי הכרחי, אם X אז Y, כן, בגרירה לוגית, אם X אז Y, זה אם X אז Y זה בעצם תנאי מספיק. למשל, אם המעברר פועל, אז יש רוח. נכון? זה אומר שפעולתו של המעברר היא תנאי מספיק לזה שיש רוח. האם מכאן אני יכול ללמוד שאם המעברר לא פועל אז אין רוח? לא, יכול להיות שיש רוח טבעית, יכול להיות שיש רוח ממעברר אחר, נכון? זאת אומרת, העובדה שאם יש מעברר יש רוח, לא אומרת שאם אין מעברר אז אין רוח. התכונה של תנאי מספיק זה שאתה לא יכול להפוך אותו. זאת אומרת, אם X אז Y זה לא אומר שאם לא X אז לא Y. וזה בעצם מה שאומר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, צריך תנאי כפול, למה? בגלל שאם אמרת, אם תעברו את הירדן, תקבלו את הנחלה, זה לא אומר שאם הם לא יעברו את הירדן, לא יקבלו את הנחלה. אם תעברו, אני מבטיח לכם שתקבלו. אם לא, פתוח, אולי תקבלו ואולי לא. אם אתה רוצה להגיד שאם לא, אז הם לא יקבלו, זאת אומרת, להתנות תנאי, אתה צריך לכתוב את שני, להגיד את שני הצדדים. גם את ה-N וגם את הלב. מכאן יוצא העניין של תנאי כפול. היה מקום לומר שהעניין של תנאי כפול בעצם יסודו בסברה. זו לוגיקה. אז למה צריך את בני גד ובני ראובן? לעומת זאת, תוספות שראינו קודם, הוא הבין לא כך. הוא הבין, כיוון שיש פה סברה, לכן למדו מבני גד ובני ראובן, אבל לומדים את זה מבני גד ובני ראובן. יותר מזה הוא אומר, הסברה גם לא הכרחית. והראיה שרבי חנינא בן גמליאל חולק. עכשיו למה? מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. נגיד שאני בא ואני אומר לך, אם תעבור את הירדן, תקבל את הנחלה. הרי ברור שהתכוונתי שאם לא תעבור את הירדן, לא תקבל את הנחלה. זה לא יוצא בגזירה לוגית מתוך מה שאמרתי בהתחלה. אבל בהקשר, מכוונה של בן אדם, ברור לכולנו שהוא מתכוון לזה. נכון? אז אומר רבי חנינא בן גמליאל, עזוב את מקרא לעין אי אתה שומע עליו ברמה הלוגית. ברמה הלוגית אתה צודק. אבל פרקטית, שבן אדם אומר את זה, כל אחד מבין שהוא מתכוון לשני הצדדים. לכן אומר רבי חנינא בן גמליאל, לא צריך לכפול את התנאי. נכון שבלוגיקה זה לא עובד. יותר מזה אני אגיד לכם. גם רבי מאיר שטוען שבגלל זה צריך לכפול את התנאי, זה לא אומר שהוא בהכרח חולק על זה, שאם בן אדם אמר את ההן, אז לא שומעים מזה את עליו. הוא רק אומר כך, יכול להיות שכוונתו באמת נשמעה. אם הוא אמר את ההן, ברור לנו שכוונתו לא עליו. אבל יש דרישה, ואותה לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן, שהדיבור עצמו חייב לבטא את העניין הזה. כי אחרת התנאי לא תקף. וזה לא מתקיים פה. נכון שהבן אדם מתכוון לזה, אבל מה שהוא אמר מתוך עצמו, כן, זה לא מוכח מתוכו. מתוך הניסוח שהוא אמר, לא יוצא עליו. הוא אמר רק את ההן. כוונתו ברור שהיא גם ללאו וגם להן. יכול להיות שרבי מאיר לא מתווכח על זה שמכלל לאו אנחנו שומעים הן מבחינת כוונות של בני אדם. הוא רק אומר שיש דרישה בניסוח של התנאי שהניסוח יהיה self-contained. זאת אומרת שהוא יהיה מובן מתוכו. זאת אומרת, מה שכתוב בתנאי צריך לתת לי את כל האינפורמציה, לא ההקשרים ולא שום דבר כזה.
זה קשור אם דיברת על שום בני אדם או לא.
לא, זה לא קשור לתורה, זה לוגיקה.
כן, אם היית אומר דיברה פה את משום בני אדם, אז הרב שאומר בכלל אין אתה שומע עליו, ככה דרכם של אנשים.
לא, אבל התורה לא אמרה מכלל אין אתה שומע עליו.
זה לא, אני אומר בלשון הדיבורי, כשאתה מדבר.
זה לא דיברה תורה, דיברו בני אדם כלשון בני אדם.
כן, דיברה תורה כלשון בני אדם.
לא, אתה מדבר על לשון בני אדם עצמם, מה זה קשור לתורה?
האלוקים כמו הדיבור בין אנשים.
מבין, אבל איפה יש דיבור אלוקי?
דיבור האלוקי אומר לך, אם יעברו, כן?
לא, אבל בתורה כתוב התנאי הכפול. בתורה כתוב התנאי הכפול, לא כתוב רק צד אחד. מה?
אז אם היינו אומרים לא, אם לא
יעבור... לא, למה אני עושה את התנאי הכפול? בתורה כתוב כבר תנאי כפול. כל השאלה זה האם אני לומד מזה שכל אדם שמתנה צריך להתנות תנאי כפול. כן. אז למה זה קשור לדברי התורה בשום בני אדם? התורה כתבה כבר תנאי כפול, זה לא קשור לשום בני אדם. להפך, בשום בני אדם לא צריך להגיד תנאי כפול. מספיק שתגיד את הצד האחד, ואני מבין בעצם שכוונתך גם לשני. התורה כתבה את התנאי הכפול כדי להגיד לך שלמרות שבלשון בני אדם הייתי מבין את הצד השני, בדיני תנאים אתה צריך לעשות ניסוח כזה שהוא מוכח מתוכו. כן, אבל זה לא קשור לדברי תורה כשם בני אדם. להפך, אפילו אם לא דברי תורה כשם בני אדם זה ככה. בכל אופן, אז... בסדר, אבל לפי שניהם זה. אז הנקודה היא שיכול להיות שגם רבי מאיר לא חולק על הדברים האלה, ועוד רגע אני אראה איפה ההשלכה. אז בקיצור, מפה נפתחות שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כמו שתוספות שראינו למעלה בכתובות. הוא אומר, נכון שיש פה סברה, אבל הסברה כשלעצמה לא מספיקה. והראיה שיש פה מחלוקת תנאים. הסברה רק מאפשרת לי ללמוד את זה מטעם בני גד ובני ראובן. אבל זה רק למי שיש את הסברה. מי שאין את הסברה, לא ילמד משם. יכול לבוא מישהו אחר ולומר לא. ברגע שיש את הסברה, אז הדבר הזה אמור להיות מוסכם, ואז לא צריך בכלל את המקור מתנאי בני גד ובני ראובן. ואז עולה השאלה, אז למה הגמרא עצמה תולה את זה בתנאי בני גד ובני ראובן? הרי יש סברה, עוד רגע נראה שהמפרשים שואלים את השאלה הזאת. הרמב״ם, בקובץ שיעורים, בברבת עטף למד זין, תראו, יש לכם את זה פה, אני שוכח, בפעם נשתף גם ב... כן, אז הרמב״ם, כן, אז קובץ שיעורים, בתף למד זין בבר הבטרה, אומר ככה. תודה? כן, קשה, דה, לגבי חולין לא אוכל לך, זה הסוגיה בנדרים, מה הייתי בגמרא נדרים י' א', פלוק תדה רבי מאיר ורבנן בתנאי כפול. ופליגי, ימרים למקלן, אתה שומע עליו? ומה היא ראיה? דילמה רבי מאיר סבירה לינה ממכלל הן אתה שומע עליו, ומכל מקום בא תנאי כפול מגזרת הכתוב, דומי יד בני גד ובני ראובן. מי אמר שרבי מאיר טוען שמכלל הן אי אתה שומע עליו, ולכן צריך תנאי כפול? יכול להיות שמכלל הן אתה שומע עליו, אבל מתנאי בני גד ובני ראובן לומדים שצריך תנאי כפול. עכשיו, מתוספות שראינו למעלה, נכון, מתוספות שראינו למעלה, הקושיה הזאת נופלת. מתוספות אומר, למרות שיש סברה, הסברה לא מחליפה את תנאי בני גד ובני ראובן, היא רק אומרת, אם יש סברה, אפשר ללמוד, מתנאי בני גד ובני ראובן, הוא מניח שברגע שיש סברה, אז המקור מיותר, אפשר ללמוד את זה מהסברה. רק תשמעו מה רב חיים ענה לו, גם הוא מניח את זה. בדבר זה שאלתי את כבוד קודשו מורינו הגרח הלוי ז"ל, כן רב חיים, והשיב דפלוגתא דמכלל הן אתה שומע עליו, היא אם הלשון נכלל בלשון ההן. ואם כן, כשאומר ההן לחוד, הווה כאילו אומר ההן ועליו. וממילא, הווה כפול. ואידך מאן דאמר סביר עלי, דאב דאנו מבינים גם את עליו מדבריו, מכל מקום אינו בכלל לשונו. ולא מקרי פרשת עליו, ולא הווה דומיה דבני גד ובני ראובן. ולעניין נדר באינה לבטא בשפתיים, ומשום אחי טלי בפלוג טענד. מה הוא אומר? הוא אומר בעצם ככה. בכוונת בני האדם, ברור שמכלל הן אתה שומע עליו. אם האדם אומר את ההן, ברור שאתה שומע את עליו. אבל גם בנדר וגם בתנאים, ישנה דרישה על הניסוח. לא רק כדי להבהיר את כוונתך. יש דרישות על הניסוח. אולי מכלל הן אתה שומע עליו, תנאי קודם למעשה, כל הדברים האלה באים כדרישות על ניסוח תקני. הוא אומר, חלק מהניסוח התקני, זה שהניסוח בעצמו יכיל את שני הצדדים, לא רק שאני אבין שלזה הבן אדם מתכוון, זה אני מבין גם ככה, אבל צריך שניסוח התנאי יכיל את שני הצדדים. ואז הוא אומר, אם לפי רבי מאיר שדורש תנאי כפול בדיני תנאים, מה רואים? שמבחינתו להגיד את ההן לוגית לא אומרת עליו, כוונת הבן אדם ברור שהוא מתכוון גם עליו, אבל לוגית זה לא מכיל את עליו. כיוון שכך גם בנדרים, וזה הסוגיה בנדרים י' א', גם שם לפי רבי מאיר צריך להגיד את שני הצדדים. צריך להגיד את שני הצדדים, כי גם בנדרים יש דרישה להפלאה. לא מספיק שנבין שלזה הוא מתכוון. צריך שהוא יאמר את מה שהוא אמר. והשאלה אם הוא אמר את זה, זה תלוי בשאלה האם זה נגזר לוגית ממה שהוא אמר. לא מספיק לי שהוא יתכוון לזה. לעומת זאת, רבי חנינא בן גמליאל שחולק על רבי מאיר, והוא אומר, מכלל הן אתה שומע עליו, הוא אומר שבעצם זה נחשב כאילו שאמרת את זה גם. וממילא, כיוון שכוונת בני אדם גם היא נכללת במה שאמרת, וכיוון שכך לא צריך להתנות תנאי כפול, ממילא גם בנדרים, למרות שיש דרישה להפלאה, זאת נקראת הפלאה. זה ממש מה שאמרתי קודם, נכון? בעצם, הוא בעצם טוען שבלשון בני האדם כולם מסכימים שאם האדם אמר את ההן שומעים גם את עליו. זו הנקודה. כל השאלה זה האם אתה עשית את הניסוח התקני בדיני תנאים. הוא אומר, אבל בחידושי הר"ן גיטין מ"ו, לגבי המוציא אשתו משום איילונית, דרבי מאיר באינן דקף ליה לתנאי. יקשם, האיש נא תנאי כפול מכל דיני תנאים, דלא באינן אחא. שמה לא צריך את כל דיני התנאים, אבל תנאי כפול כן צריך. אז שואל הר"ן למה, מה שונה את תנאי כפול, ותרץ, דבתנאי דלעבר, לא באינן דיני תנאי כלל. אם האישה היא איילונית, האילוניות שלה כבר הייתה לפני הקידושין, זה לא תנאי שהיא צריכה לקיים אחרי הקידושין. בדיוק, זה מקח טעות. ותנאי דלעבר לא באינן דיני תנאי כלל, ומכל מקום סבירה לי לרבי מאיר, דבאינן כפילה, משום דמכלל הן יהיה אתה שומע עליו. גם על תנאי לשעבר צריך תנאי כפול. למה? כי צריך לדעת שאם היא אילונית הוא לא רוצה אותה. זה לא בגלל דיני התנאים צריך את התנאי הכפול, אלא כדי להבהיר מה הוא באמת רוצה. מה רואים פה? שזה לא פורמלי, בדיוק. זאת אומרת, הוא, הרן, בניגוד לרמב״ם, מבין שמכלל הן היא אתה שומע עליו, זה אומר שבאמת אם אמרת את ההן, אני לא בטוח שהתכוונת ללאו. לא כמו שאמרנו ברמב״ם, שזה רק דרישה פורמלית. בסדר? רח עלי קטעמא דלבטא בשפתיים, ומוכח דל רבי מאיר, אין לנו מבינים כלל מדבריו את הלאו. וגם בפרשנות של כוונתו אנחנו לא יודעים. לא כמו שהרמב״ם אומר, שזה רק דרישה פורמלית. אוקיי? ולפי זה צריך לומר, דעה דבאינן תנאי כפול לרבי מאיר, ומפני שני טעמים. דבאינן דומיה דבני גד ובני ראובן, כמפורש במשנה קידושין. וכן מוכרח מה דסביר לרבי מאיר, דבאינן תנאי כפול גם, לא יודע מה זה. והרמב״ם פוסק כרבי מאיר, בעד דבאינן כפילה מדין תנאי, דומיה דבני גד ובני ראובן, ובאידך פלוגתא פסק כרבי יהודה. במקרה להן אתה שומע עליו. איך אתה לא בעינן דיני תנאי? הרמב״ם פוסק שמכלל אין אתה שומע עליו. הרמב״ם פוסק שמכלל הן אתה שומע עליו. אבל מצד שני הוא פוסק כמו רבי מאיר שצריך תנאי כפול בדיני תנאים. אז זאת הוכחה ניצחת למה שהוא אמר, שבעצם זו דרישה פורמלית בדיני תנאים. זה לא קשור לפרשנות של כוונת בני אדם. זאת שיטת הרמב״ם. והר"ן כנראה הולך נגדו. בסדר? אוקיי, עכשיו... בואו ננסה להבין, עד כאן עברנו למשפטי התנאי, שבעת משפטי התנאי, מתנה מה שכתוב בתורה, אמרתי, זה יהיה הפרק הבא, אז בינתיים לא נכנסתי לזה. השאלה הבסיסית היא, למה צריך את החידוש הזה של התורה? אנחנו רואים כל הזמן שזה חידוש מיוחד של התורה, ולכן צריך כללים מוגדרים איך אתה מתנסח. למה צריך את החידוש הזה? למה בלי שהתורה הייתה מחדשת את דיני התנאים, אז אי אפשר היה להתנות. כמו שאמרתי קודם, אם לא התכוונת, למה שהחלות תחול, כמו בכל מערכת משפטית בעולם. אז אפשר היה לומר, ככה נוהגים להסביר האחרונים, שלולי חידוש התורה, היינו חושבים שאי אפשר להכיל חלויות לצדדים. אתה לא יכול להכיל חלות על הצד הזה, אבל על הצד הזה לא להכיל את החלות. או שהכלת אותה, או שלא הכלת אותה. עוד שנייה, אני אגיע לזה. אז אי אפשר להכיל חלויות לצדדים. למשל, אתם יודעים, יש את התנאי של האבני נזר עם האפיקומן. אתה אוכל את האפיקומן, אתה רוצה לאכול את האפיקומן אחרי חצות. אז אתה אומר, אני אוכל את האפיקומן לפני, אני אוכל את זה לפני חצות, ואני אומר, אם הדין הוא שאפשר לאכול את האפיקומן אחרי חצות, אז מה שאכלתי עכשיו הוא לא אפיקומן, אלא סתם במסגרת הסעודה, כן? ואחרי זה יהיה אפיקומן. ואם צריך לאכול את האפיקומן עד חצות, אז מה שאני אוכל עכשיו זה האפיקומן, ואז אחרי חצות כשאני אוכל את האפיקומן, זה בעצם לא יהיה אפיקומן, זה יהיה סתם אכילה, ואחרי חצות מותר לאכול. כי הרי זה רק עד חצות מצוות האפיקומן, וכל מה שלא מפתירים אחר הפסח אפיקומן, זה רק עד חצות. אז זה תנאי. עכשיו, הרבה פוסקים חולקים על אבני נזר, הם טוענים, אי אפשר לתנות תנאים. או שאתה מקיים מצווה, או שאתה אומר, אתה לא יכול לקיים מצווה על תנאי, אבל על תנאי שלא, לא. זה בדיוק המשמעות, כי בעסקאות שאתה מכיל חלויות, אז יתחדש דין, דין תנאי. תורה חידשה דין תנאי. אבל באופן עקרוני, הסברה היא שאי אפשר לעשות דברים לצדדים. ועל דברים שעליהם התורה לא חידשה, כמו קיום מצוות, שם נשארת הסברה. אי אפשר לקיים מצוות לצדדים. אוקיי? זה רק אנקדוטה. בכל מקרה, אבל כמובן שזה בעצמו עדיין טעון הסבר. למה באמת אי אפשר להכיל חלות לצדדים? הרי מה שאמרתי קודם, אמרתי ככה, נגיד שאני מגרש אישה על מנת שלא תשתה יין, ונגיד שהיא שתתה. הרי על הצד הזה בכלל לא רציתי לגרש אותה. אז מה אתה רוצה להגיד לי, שהיא מגורשת למרות שלא רציתי לגרש אותה? אבל לא התכוונתי לגרש אותה. איך יכול להיות שבלי שהתורה הייתה מחדשת את דיני תנאים, אז לא היה תנאי? עכשיו צריך להבין, אולי נקודה חשובה שגם תעלה בהמשך. כאשר מישהו מנסח תנאי באופן לא תקני, מה התוצאה המשפטית? מה לא קיים? נגיד, אני גירשתי אישה על מנת שלא תשתה יין, אבל ניסחתי זה בניסוח לא תקני. אז מה הסטטוס שלה עכשיו? היא מגורשת או לא מגורשת?
אם התנאי בטל, אז היא מגורשת.
היא מגורשת, המעשה קיים והתנאי בטל. לא שהיא לא מגורשת בכלל, לא משנה אם היא תשתה או לא תשתה יין. גם הייתה אפשרות. לא.
רק אם היא במעשה גירושין.
אז היא לא מגורשת, זה ברור. אומרת, אבל אם הוא עשה מעשה גירושין כדין, אבל את התנאי הוא ניסח בצורה פגומה, לא תקנית. התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, היא מגורשת, לא משנה אם היא תשתה או לא תשתה יין. ועל זה עולה השאלה איך זה יכול להיות. על הצד שהיא תשתה יין הוא לא התכוון לגרש אותה. אז למה שהגירושין יחולו? למה בשביל זה צריך את חידוש התורה? אתה אומר לי, לצדדין אי אפשר להכין חלויות? מה זה? אני לא מכין חלויות לצדדין. אני מכין חלויות כאשר רציתי להכין את החלות. אם לא רציתי, אז החלות לא חלה. זה שזה מתברר אחר כך, אז מה? אבל זה היה נכון כבר ברגע הגירושין. אז גם הדבר הזה שאי אפשר להכין חלויות לצדדין, בעצמו זאת אמירה. צריך להסביר את זה, למה לא? אז תראו, אני אקדים אולי רגע את המאוחר, כי אנחנו ניכנס לזה יותר במפורש בהמשך, אבל זה חשוב לי כבר פה. כאשר אנחנו מבינים את המושג תנאי, אני מדבר כרגע על תנאי של מעכשיו. יש שני סוגי תנאים, ראינו זה ברמב"ם בשיעור הקודם. אפשר להתנות תנאים של מעכשיו, זאת אומרת, את מגורשת מעכשיו אם לא תשתי יין שנתיים, או את מגורשת אם לא תשתי יין שנתיים. שאמרתי אם, אז הכוונה מרגע שהיא לא התגרשה, שהתקיים התנאי, שהיא לא שתה את היין, התקיים התנאי, אז היא מגורשת. בסדר? תנאי אם ותנאי מעכשיו. על מנת זה מעכשיו. כל אומר על מנת, הוא אומר מעכשיו גם. כן, אז אומר, וכל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. בסדר? אז לכן, אלה של שני סוגי התנאים. וראינו שהרמב״ם אומר שבתנאי אם צריך את משפטי התנאים, בתנאי על מנת לא צריך. חוץ מאשר דבר שבידו לקיימו, שזה גם בתנאי מעכשיו. אבל יש ראשונים אחרים, הזכרתי את זה בשיעור הקודם, הם אומרים שצריך את משפטי התנאים גם בתנאי על מנת וגם בתנאי מעכשיו. מה? יש תנאי שהיא תהיה מגורשת מעכשיו, ובלבד שהיא לא תשתה יין שנתיים. ויש תנאי שאומר, אם לא תשתה יין שנתיים, אז מי עוד שנתיים ועלה את מגורשת? זה תנאי אם, כן. רגע, רגע. אני מקווה שנגיע ליחס בין תנאי לברירה בהמשך הסדרה. זה לא נסתבך, אני בכוונה בונה את זה שלב שלב, אחרת אנחנו מסתבכים פה. אז הנקודה היא כזאת. אפשר היה להבין, וככה בדרך כלל רגילים להבין, שתנאי זה בעצם יגלה מילתא למפרע. זאת אומרת, אם היא שתתה יין, אז התגלה לי שמאז ומעולם לא היה פה גירושין. אם היא לא שתתה יין, אז התגלה לי שמאז ומעולם כן היה פה גירושין. או במילים אחרות, בעצם לא קורה שום דבר אם היא שתתה או לא שתתה יין. מה שמשתנה, לא משתנה שום דבר בעולם. מה שמשתנה זה מה אני יודע על מה שקורה בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע את זה מההתחלה כבר. אני חסר לי מידע. רגע שעברו שנתיים והיא שתתה או לא שתתה יין, עכשיו המידע מצוי בידיי. תחשבו למשל המקרה קיצוני הבא. נגיד שאני נמצא באוסטרליה, חוץ לארץ. עכשיו, אשתי יולדת פה בארץ. וקיבלתי הודעה שאשתי ילדה. אבל אני לא יודע אם זה בן או בת. אחרי חודש אני חוזר לארץ, מתברר לי שזה בן. אז זה בן רק מרגע שזה נודע לי? זה היה בן מרגע שהוא נולד. אני לא ידעתי את זה בחודש הזה. כשהגעתי לארץ זה נודע לי. אבל המציאות לא השתנתה בעוד חודש. המידע שלי על המציאות השתנה. אוקיי? התפיסה המקובלת בתנאים היא זאת. זה אותו דבר. גם בתנאים לא קורה שום דבר מאות שנתיים אחורה בזמן. זה לא, אין פה היפוך של ציר הזמן. מה קורה בעוד שנתיים? בעוד שנתיים. גם אני יודע מה הייתה מאז ומתמיד המציאות. עד העוד שנתיים האלה, לי חסר מידע. זה הכל. זה נקרא התפיסה של עגלי מילתא למפרע. בסדר? עגלי מילתא למפרע, זאת אומרת, התברר שבעצם לא ידעתי את המציאות, זאת הייתה האמת. אוקיי? משל לדבר, אני ישבתי כמה פעמים בהרכב של ביטול קידושין. למשל, היה מקרה שבו ביטלנו קידושין של אישה, שני ילדים טיפשים שהתחתנו בגיל 18, וקבעו במלון את הלילה הראשון, הבעל לא הגיע אפילו ללילה הראשון למלון. מצאו אותו אחרי כמה ימים בחול, כבר חי עם אישה אחרת בעצם. לא משנה, טורפים. לא משנה, בכל אופן, אז אני טענתי שלא צריך גט. הוא בא החלצות הברית, יש הרבה גיטים ידועים של אנשים שברחו. לא, 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 זה לא 116, זה קרה עכשיו. קרה לפני כמה שנים. אז הטענה שלי הייתה, זה שאישה על דעת כן לא התרצתה לקידושין. למרות שהגמרא אומרת, טוב למי תתענדו, אפילו אם מתקדים כל מיני דברים לא רעים, אחרי זה האישה תמיד רוצה גירושין, אז קודם כל לא בטוח שזה נכון היום, אבל מעבר לזה, טוב למי תתענדו. זאת אומרת, אם היא קיבלה את התנדו, את הזוגיות, אז גם אם הבעל הוא בעייתי וכו', אבל היא קיבלה זוגיות וזוגיות היא רוצה. אבל פה, גם את הזוגיות היא לא קיבלה. זה לא, זה מסור לביאה, כי הוא יכול לבוא אליה, לא מסור לביאה זה שהוא לא יכול לבוא. אבל פה, היא לא קיבלה בכלל את הזוגיות, הוא לא הגיע אפילו ללילה הראשון. על דעת כן ברור שאישה לא מתרצה. כל מה שהיא מתרצה זה בשביל הזוגיות, אבל הזוגיות עצמה היא לא מתרצה לוותר. כל מה שהיא מוותרת זה בשביל הזוגיות. לכן ברור שפה לא צריך גט בכלל, קידושין בטלים. אז אמרתי לה, היה לי כל מיני ויכוחים, אנשים, לא משנה, זה גם לעיתונות. בכל מקרה, הטענה שלי הייתה, זה שבכלל הפעולה הזאת היא אפילו לא פעולה של בית דין. יכולתי להגיד לה את זה בתור מורה הוראה. את בעצם לא מקודשת, את לא ידעת את זה. אז הנה, עכשיו אני מספר לך. זה לא שבית הדין עקר קידושין, אלא אני סיפרתי לה את המציאות שהיא מעולם לא הייתה מגורשת. לא, לא בגלל זה, לא. אני לא מגלומן. אני לא הבית דין הגדול שבדור. מקדשים על דעתי. אלא אני מורה הוראה, בסך הכל אני אומר, תשמעי, קידושין כאלה לא תקפים, זה הכל. תחשבו מה היה קורה אם הקידושין האלה היו נעשים באמת פסול. לא, ברור שלא. האישה באה, ואני אומר, זה היה עם עת פסול, אז את לא מקודשת. לא קרתי שום דבר. ציפרתי לה את המציאות שהיא לא ידעה. זה הכל. ואני טוען גם פה, את לא התרצית, ולכן לא היית מקודשת, אני לא עשיתי כלום. רק סיפרתי לה שזה המצב. והתפיסה המקובלת בתנאים, זה שזה מה שקורה בתנאים. מה שקורה בתנאים זה שהאירוע העתידי בסך הכל מגלה לי את המציאות שהייתה נכונה תמיד. רק אני, לא הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע את זה, אני צריך לראות שעד שמתקיים או לא מתקיים התנאי, אבל עכשיו אני יודע. מה אני יודע? שמאז ומעולם זה לא היה גט. כן, היה גט. כן, זה...
משהו דומה, שהוא נתן את צמח,
נכון.
זה מתקשנו...
האם רצו אבל לזכות גט, כן.
שם זה משתמש קצת באפקיעינו.
לא, הם לא משתמשו באפקיעינו, הם עשו שני מנגנונים. מנגנון אחד זה המנגנון הזה, שאחרי זה מתכחשו לו, לא משנה. כן, כן, כן. לדעת הדרך היא לא התרצתה. והמנגנון השני זה זיכוי גט על ידי מישהו אחר. כן, כן. שניהם...
הדת הזה הוא לא יקדש אותו.
כן, שניהם בעייתיים, אבל לא משנה. זה עורר הרבה ויכוחים, בקיצור הדבר הזה. הרב אריאל... אוריאל משהו... לוי. אוריאל לוי. בכל מקרה, אגב, הפסק דין שלהם מבוסס על הפסק דין שלי, אחד הדיינים שם הוא חבר שלי. אז אחד הדיינים שם הוא יגודה. הוא חבר שלי, שלחתי לו את הפסק דין שלי, שכמובן אף אחד לא הסכים לו, אבל הם השתמשו לדעתי. טוב, בכל מקרה לענייננו, אז עדיין, אז השאלה היא למה אנחנו לא... כן, סליחה. אז אני רוצה לתת את הטענה הבאה. ברמה העקרונית, התפיסה המקובלת בתנאים זה שזה יגלה עם מילתא למפרע. אבל רב שמעון שקופ מוכיח מכמה מקומות, ונראה את זה יותר בפירוט בהמשך, שזה מכאן ולהבא למפרע, לא יגלה עם מילתא למפרע. או במילים אחרות, יש, בשפה המשפטית יש שלושה מכניזמים שונים. יש רטרואקטיביות, יש פרוספקטיביות, ויש רטרוספקטיביות. מה זאת אומרת? רטרואקטיביות פירושו יגלה עם מילתא למפרע. זאת אומרת, ברגע שהתקיים או לא התקיים התנאי, התגלתה לי המציאות שהייתה נכונה תמיד. לא השתנה שום דבר עם התקיימות או אי התקיימות התנאי. פרוספקטיבי זה תנאיים. זאת אומרת, אם התקיים התנאי, אז החלוט חלה מרגע שהתקיים התנאי, ואם היא לא התקיים התנאי, אז החלוט לא חלה. רטרוספקטיבי, פירוש הדבר, זה שאתה, אם התקיים התנאי, נעקרה החלוט למפרע. זה לא מגלה לי מציאות שהייתה נכונה תמיד, זה משנה סיבתית את המציאות, אבל הסיבה מופיעה על ציר הזמן יותר מאוחר מאשר המסובב. תכף נראה עם נקודת הצפית עוד שנייה, אבל לא עוד שנייה, אבל אני אגיע לזה, אבל זאת הטענה. זאת אומרת, הטענה היא שכן קרה משהו במציאות, זה לא כמו יגלה עם מילתא למפרע. יגלה עם מילתא למפרע זה רק הידע שלי על המציאות השתנה. אם יתקיים או לא יתקיים התנאי. פה, הטענה היא שאם יתקיים או לא יתקיים התנאי, נעקרה החלוט. או נחלטה. או נעקרה או נחלטה. החלוט. אבל האירוע העתידי יצר או חולל תוצאה משפטית במציאות, למרות שזה קורה מעכשיו. זאת אומרת, הסיבה העתידית חוללה תוצאה עכשווית. זה מין איזה נס, אוקוס פוקוס כזה, שקורה בהלכה, וזה מה שנקרא אצל רב שמעון שקופ, מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא, כשהתקיים התנאי, זה חל למפרע. זה לא יגלה עם מילתא למפרע, זאת אומרת, זה תמיד היה נכון, רק אני לא ידעתי, ועכשיו אני יודע, לא. זה רק מכאן ולהבא קורה, אבל למפרע. אחת ההשלכות, למשל, נגיד שמישהו בא לאישה הזאת. אתה יודע? האישה התגרשה בתנאי שהיא לא תשתה יין. מה? לא, לא, זה תנאי על מנת, כן. נגיד שמישהו, אישה התגרשה בתנאי שהיא לא תשתה יין, מישהו בא עליה, בסדר? ואחרי זה היא שתתה יין. בסדר? אז אם היא שתתה יין, היא בעצם הייתה אשת איש, נכון? או נעשה הפוך, אחרי זה היא לא שתתה יין, בסדר? ואז התברר שהיא גרושה למפרע, בסדר? אז הכל היה בסדר, נכון? אבל ככה, אם הוא, נגיד שהיא התגרשה ביום ראשון, בסדר? הוא בא אליה ביום שני, והיא והתנאי לא לשתות יין היה שבוע. אז עבר שבוע, יום ראשון הבא התברר שהיא הייתה גרושה והכל היה בסדר. כן. עכשיו, אם זה יגלה עם מילטה למפרע, אז הכל בסדר, פשוט התברר שהיא לא הייתה אשת איש, זה שלא ידענו את זה, אז מה? אבל זאת הייתה האמת. אז אין בעיה, הכל בסדר. אבל אם זה מכאן ולהבא למפרע, אז בעצם, נגיד ביום שלישי, אפשר להרוג אותו. כי הוא בעל אשת איש. ביום ראשון, היא הופכת להיות גרושה למפרע. אבל ביום ראשון היא הופכת להיות גרושה. לא שמתגלה שהיא תמיד הייתה גרושה. היא הופכת להיות גרושה. אז ברמה העקרונית אפשר להלקוט מישהו, להרוג מישהו, משהו כזה, עד יום ראשון. אם ישפטו אותו ביום שני הבא, אחרי שכבר קיים התנאי, אי אפשר יהיה כבר להרוג אותו. כי ביום שני הבא הוא כבר נמצא בסטטוס שאנחנו יודעים שכבר למפרע היא לא הייתה אשת איש, הייתה גרושה.
כן,
חכה, חכה, אין בזה לחכה. לא, אתה יכול לחכות, אני אומר רק ברמה העקרונית, אם לא חיכית, אז צדקת, כן? כל נקודת מבט תלויה ביום שבו אתה נמצא. זה נקרא מכאן ולהבא למפרע. נכון, בדיוק ככה. נכון. אז זה אולי אני עוד אקדיש לזה, זו פגישה פילוסופית קצת, איך להבין את העניין הזה מבחינת לוגיקה של זמן. אבל זה בהמשך אולי. בכל מקרה, זה לענייננו. למה זה חשוב? כי אם באמת התנאי עובד בצורה של עגלה המילתא למפרע, לא, הפוך, אז אין חידוש של התורה. אז אין חידוש של התורה. כי על דעת כן, ברור, הרי לא התכוונתי לגרש אף פעם. זה שלא ידענו עד עכשיו מה הסטטוס, עכשיו אנחנו יודעים מה צריך חידוש של התורה. אבל אם לא, מדובר פה במצב שהאירוע העתידי עוקר חלוץ שהייתה עכשיו, מכאן הוא הבא למפרע. איך אפשר לעשות דבר כזה? את זה לא הייתי מעלה בדעתי לולי החידוש של התורה. אז אם התנאי עובד בעגלה עם מילתא למפרע, באמת אין חידוש של התורה. אם התנאי עובד במכאן הוא לאבא למפרע, זה חידוש גדול של התורה. אז תשאלו לפי העיקרון של עגלה עם מילתא, למה באמת אנחנו מבינים את החידוש של תנאים מפרשת נגד בני ראובן, לכאורה זה מיותר. התשובה שלפי השיטה הזאת, באמת לא התחדשה עצם האפשרות להתנות. מה שהתחדש, זה שאפשר להתנות רק בניסוח תקני. אם אתה לא עושה בניסוח תקני, אז אתה לא יכול להתנות. מה שהתחדש בעצם הוא חידוש לחומרה, לא לכולה. היינו יודעים שאפשר להתנות גם בלי זה. התורה באה לסייג את האפשרות להתנות. ולהגיד, אתה יכול להתנות רק אם התנית לפי משפטי התנאי. זה חידוש לחומרה. לפי התפיסה של מכאן ולהבא למפרע, אז בלי התורה לא היינו יודעים שאפשר להתנות בכלל. התורה חידשה חידוש לכולה, אפשר להתנות, אבל מסוים. אפשר להתנות, ובלבד שהשתמשת בניסוח תקני. בסדר? שני דברים שונים, ואנחנו נראה בהמשך מחלוקות ראשונים, וזה, אז חשוב שתשמרו את זה, שמרו את זה בראש את התמונה הזאת, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להבין מה הבעיה בפעולה לפי המכאן ולהבא למפרע. אם אני תופס זה מכאן ולהבא למפרע, אז יש חידוש בעצם האפשרות להתנות. לא רק במשפטי התנאי, אלא בעצם האפשרות להתנות יש חידוש. אוקיי, אז פה אפשר להצביע, אפשר להצביע על שני סוגי בעיות. מישהו באחד וחצי. שני סוגי בעיות. בעיה ראשונה, שהיא המתבקשת, זה פעולה אחורה בזמן. איך אתה יכול לעשות פעולה אחורה בזמן? זאת אומרת, איך יכול להיות שסיבה עתידית מחוללת מסובב עכשווי? זה סותר את ההיגיון. סיבה תמיד צריכה לקדום למסובב, אוקיי? אם הסיבה באה אחרי המסובב, זה חידוש. בלי התורה לא היינו יודעים אותו, אוקיי? אבל זה כמובן רק אם באמת יש פה יחסים של סיבה שמחוללת מסובב. ולכן זה רק במכאן ולהבא למפרע. עגלה עם מילתא למפרע, זה לא סיבה, הוא מסובב. אני פשוט נודע לי משהו שלא ידעתי קודם. מה? זה ככה בדרך כלל מקובל לחשוב, אבל זה לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון בגלל שאם זה היה ככה, אז אף פעם לא היה נוצר פער בין סיבה, פער זמן בין סיבה למסובב, וברור שיש פער זמן. יש סיבה מסובב, המסובב הזה הוא סיבה למסובב הבא, וכן הלאה. אבל זה נפרס על פני ציר הזמן. אם הכל היה סימולטנית, אז גם אם היית עושה שרשרת של המון המון סיבות ומסובבים, זה היה הכל סימולטני. זה האינפי. זאת אומרת, זה צריך להתפרס על פני ציר הזמן. מה? חילס ועצב, כן. אז כן, זה אריסטו בעצם חשב ככה, זה חלק מהפרדוקסים של זנון, כן. טוב, על זה, אולי גם על זה אני אדבר עוד בהמשך, בחלק הפילוסופי. אבל זה, בינתיים אנחנו פה. אז זה אפשרות אחת לבעיה, זה שאתה בעצם עושה פה פעולה סיבתית בכיוון ההפוך של ציר הזמן. הסיבה מאוחרת למסובב. בשביל זה צריך חידוש של התורה. בלי החידוש של התורה, לא הייתי יודע שאפשר לעשות דבר כזה. אז זה כמובן, אם אתה מניח שהתנאי הוא פעולה סיבתית. אבל אם ההנחה שזה יגלה עם מילתא למפרע, אז זה לא פעולה סיבתית, אז זה רק המידע לא היה חשוף לך, ועכשיו המידע נודע. דבר שני, בעיה שנייה, זה נקרא קלטה קניינו. תראו פה את הרן בנדרים, דף כף ח' עמוד ב', וואו. מה? כי עוד פעם, כן, עוד פעם עשיתי את ה... אני פשוט מנתק את זה כל פעם שאני לא משתמש, כדי שהתשומת לב לא תהיה שם. אבל... אז הר"ן בנדרים אומר ככה. דמעה שמינה לדיני ממונות. לא, לא, לא משנה, אני אעשה, אני אעשה חבל על הזמן. הנה, הנה, עכשיו נדלק. אה? כן, כן, עכשיו רואים את האור.
הנה, עכשיו.
האור בקצה המנהל. כן, אוקיי. אז הטענה היא ככה, דמאה שמינה לדיני ממונות, שאומר לחברו לך חזק וקני שדה, ושתהיה נתונה לך מעכשיו עד שילך לירושלים, וחזר וקנאה ממנו קודם שעלה לירושלים, חוזר וזוכה בה, מקבל. שכך אמר לו, לעולם יהיה שלך עד שעלה לירושלים, ומעכשיו ולאותו זמן שיקנה אותו ממנו, נותנו לו. מי הוא? דווקא בדאמר לי מעכשיו, אבל לא אמר לו מעכשיו, לא קני. דכיוון דקניינו בחזקה הוא, וחזקה זו שהוא מחזיק עכשיו כבר קלטה לאחר שקנאה ממנו, ואב אלי כמשוך פרה זו ולא תיקנה לך אלא לאחר למד יום. והיא לא קיימה ברשותי, לאחר למד יום לא קני. הכנה מכיוון דאותו קניין שני לא חייל מאשתה, אלא לאחר שיחזור ויקנה אותה ממנו, והיא שעתה כבר קלטה חזקה זו, ואי אפשר לו שיקנה. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, נגיד שאני אומר לך, תמשוך את הפרה הזאת, ומי עוד שבוע היא תהיה שלך. אין דבר כזה. למה לא? כי אתה רוצה לקנות מכוח המשיכה הזאת. אבל המשיכה הזאת בעוד שבוע כבר קלטה, היא לא בעולם, היא נעשתה עכשיו. אז עכשיו אחת משתיים. או שהקניין חל בעקבות המשיכה, ואז זה קורה מיד. אם הוא לא חל, מת. אתה רוצה עוד שבוע לקנות? תעשה פעולה חדשה שתקנה את זה.
כן, אצלך, באותו שבוע.
מה?
אז חצרו קלטה.
לא הבנתי.
זאת אומרת, אם שבאותו שבוע, בסוף, הפרה אצלו בחצרו...
הוא רוצה לקנות בקניין חצר, אין בעיה. שיעשה קניין אז. אבל מכוח הקניין הראשוני, אם אתה רוצה לקנות, קלטה קניינך. אוקיי? זה בעצם הר"ן. לענייננו, אני עוד אדבר על האם ועל מנת, הוא מדבר פה על האם ולא על מעכשיו, אבל כרגע אני מדבר על שניהם. לענייננו, מה זה אומר בעצם? כשאני עושה תנאי, ועוד פעם, אני מדבר רק לפי השיטה שזה מכאן ולאבא למפרע, לא יגלה עם מילתא למפרע. כשאני עושה תנאי, אני בעצם אומר ככה, אני נותן לך את הגט עכשיו, אבל את היא מגורשת רק בעוד שנה, למשל, בתנאי אם. קלטה קניינו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כי הפעולה שמגרשת אותה היא פעולה שנעשתה עכשיו. גמרנו, עוד דקה, הפעולה כבר לא בעולם. איך פתאום יש מאין, פתאום היא תהפוך להיות מגורשת בעוד שנה, בלי שום פעולה שעושה את זה. אבל לכאורה, אם זה קורה מעכשיו, אז זה בסדר. אבל לא, אם זה מכאן ולאבא למפרע, אז זה אומר שבעוד שנה יקרה משהו שיחולל תוצאה אחורה בזמן. גם את זה אי אפשר לעשות. ושבעוד שנה כבר קלטה קניינו. אם זה רק יגלה עם מילטה למפרע, אז אין בעיה שקלטה קניינו בתנאי של מעכשיו. בתנאי של אם, כן. אבל אם זה מכאן ולאבא למפרע, אז הבעיה קיימת גם בתנאי על מנת, לא רק בתנאים. כי בעוד שנה, כשהיא תקיים את התנאי, ואתה רוצה שזה ישנה את הסטטוס של עכשיו, מכוח מה? אין פעולה. בעוד שנה כבר הפעולה לא בעולם. אז קלטה קניינו. אז לכן, משתי הסיבות האלה, גם כיוון שיש או פעולה אחורה בזמן, או בעיה של קלטה קניינו, בלי חידוש התורה, לא הייתי יודע שאפשר להתנות. בכלל. רק בגלל חידוש התורה אפשר להתנות. ולכן התורה חוזרת בפרשת נגד מרובים, מה שראינו בשיעור הקודם, חוזרת שוב פעם ושוב פעם כדי להראות איך קורטים חוזה כזה. אם התנית בנוסח התקני, אז יכול לקרוא את הרוקוס פוקוס הזה. שהדבר העתידי משנה את מה שקרה עכשיו, או שהדבר העתידי חל למרות שהקניין כבר קלה. שתי הבעיות נפתרות, בגלל חידוש התורה. ועדיין צריך להבין אחרי חידוש התורה איך נפתרות הבעיות. אבל אלה שתי הבעיות שאותן התורה פתרה. איך נפתרות הבעיות אחרי חידוש התורה, זה הבית ישי ששלחתי לכם. שתראו את זה בשבוע הבא. כן, במייל. אוקיי? הוא בעצם מדבר על השאלה איך נפתרות הבעיות האלה אחרי חידוש התורה. כי גם כשהתורה חידשה, עדיין צריך להבין, אוקיי, אבל איך זה עובד? הרי קלטה קניינו. אז הוא טוען שנוצרים שם כל מיני שדים וכוחות משחיתים ושם מיסטיקה שלמה. אבל לא משנה, אפשר להסתכל על זה כמטאפורות. הכוונה, נוצר איזשהו מנגנון משפטי, בסדר? בכל מקרה, אני עוד אדבר על זה, אבל זה תראו בשבוע הבא, אני רק שם את זה בקונטקסט. לענייננו, זאת הנקודה. שבגלל זה צריך את חידוש התורה. יש שתי בעיות בתנאי. א', פעולה סיבתית אחורה בזמן, ולכן לא הייתי יודע שאפשר להתנות בלי החידוש של התורה, ב', קלטה קניינו. ולכן אתה לא יכול להתנות אפילו תנאי פרוספקטיבי, אפילו תנאי אם, אתה לא יכול להתנות. היא קלטה קניינו, אתה לא יכול שהחלוט פתאום תקפוץ בעוד חודש. רק בגלל חידוש התורה אפשר. לכן צריך את חידוש התורה, ואז בעצם הטענה היא לפי התפיסה של מכאן ולאבא למפרע, בלי התורה לא הייתי יודע שאפשר להתנות בכלל. פרשת בני גד ובני ראובן אומרים, לא, פתרנו את שתי הבעיות של סיבתיות הפוכה ושל קלטה קניינו על ידי התניה, אבל זה צריך להיעשות בנוסח תקני. אם הנוסח התקני, לא עשית בנוסח התקני, על זה לא יתחדש חידוש התורה שתנאי יכול לעבוד. נכון? לעומת זאת, לפי התפיסה של יגלה עם מילטה למפרע, אז חידוש התורה לא נדרש בשביל עצם האפשרות להתנות. אני יכול להתנות גם בלי שהתורה חידשה את זה. אבל, התורה אומרת כן, אבל רק אם עשית את זה לפי הנוסח התקני. למה? כנראה, לפי התפיסה הזאת, שהנוסח התקני תפקידו באמת לוודא שזאת כוונתך. אבל אם באמת זאת כוונתך, אז ברור שהתנאי יעבוד, לא צריך את חידוש התורה. התורה בסך הכל רק אומרת איך מבהירים בצורה חד משמעית את כוונתך. ואנחנו נראה בהמשך מחלוקות ראשונים, שחלק מהראשונים מסבירים שמשפטי התנאי עניינם זה רק להבהיר את כוונתו של המתנה. בתנאי כפול למשל כבר ראינו מחלוקת כזאת, של הרמב״ם והר"ן. נכון? שהר"ן אומר שתנאי כפול עניינו רק להבהיר שלזה באמת התכוונת. כי אחרת אני לא הייתי יודע שבאמת התכוונת גם ללאו, ולא רק להם. לפי הרמב״ם לא. לפי הרמב״ם את כוונתך אני יודע. רק צריך תנאי כפול. כן, בדיוק. בגלל שזה הנוסח התקני. אז זה בהחלט יכול להיות קשור גם למחלוקת הזאת. עכשיו, בעצם הנקודה היא כזאת. וכאן אני מגיע להשלכה הגדולה של העניין. ראינו מה קורה אם אני מתנה בנוסח לא תקני. אז התנאי בטל, אבל המעשה קיים. נכון? השאלה הגדולה היא למה? הרי בסופו של דבר, אם התנאי יתבטל, אז על דעת כן לא רציתי להכין את החלוט. איך יכול להיות שקופים עליי חלוט, למרות שלא רציתי בה? זאת בעצם השאלה. אז בעגלה עם מילטה למפרע, הסבר יצטרך להיות, כנראה שכן התכוונת לזה, באיזושהי צורה. מכאן ולהבא למפרע, נצטרך איזשהו הסבר פורמלי. עכשיו אנחנו נראה שזאת מחלוקת ריב ורבנו תם. לא עכשיו, אנחנו כבר את זה לא נראה, אבל אנחנו נראה רק את השאלה לפחות. אז תראו, הגמרא בכתובות מדברת על מי שמתנה מה שכתוב בתורה בממון, מה אומרת מי שמקדש אישה על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. שאין לך עליי שאר כסות ועונה. כן, הוא רוצה לעשות קידושים בלי החיוב של שאר כסות ועונה, נגד התורה. בסדר? אז הגמרא אומרת, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. ולפי רבי מאיר, תנאו בטל. לפי רבי יהודה, תנאו קיים. למה? כי זה דבר שבממון. ולפי חלק מהראשונים, זה רק על שאר וכסות. לא על העונה. העונה זה לא דבר שבממון, אבל שאר וכסות זה מחויבויות ממוניות, ועל דבר שבממון אפשר להתנות גם אם זה נגד התורה. גם על זה עוד נדבר בהרחבה. לענייננו כאן, שואלים כמה וכמה ראשונים, הריטב"א ורבנו תם ותוספות ועוד, שואלים, משהו פה לא מסתדר. בואו נסתכל במבט של רבי מאיר. תראו את התוספות. תוספות דיבור מתחיל הרי זו, שם בכתובות. הרי זו מקודשת ותנאו בטל. זה רבי מאיר, כן? על כורחך בדקפלי לתנאי איירי. מדובר פה שהוא יתנה תנאי כפול. הרי זה גיתך על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה, ואם יש לך להישאר כסות ועונה, אז זה לא גיתך. בסדר? דאמר לה, אם אין לך להישאר כסות ועונה, הרי את מקודשת, ואם לאו, אל תהי מקודשת. למה? מדכי אמר לקמן, דתם עד רבי מאיר דתנאו בטל, משום למתנה למה שכתוב בתורה. והיא לא כפיל לתנאה, תיפוק לדתנאו בטל לרבי מאיר, משום דבר, תנאי כפול. כדאמר בה אומר, רבי מאיר הוא אבי השיטה, שצריך תנאי כפול. איך זה, אם לא מדובר פה שהוא כפל את התנאי, את התנאי בטל והמעשה קיים, ושהוא לא כפל את התנאי. לכן ברור שמדובר פה שהוא כן כפל את התנאי. שמע? כן, זה הרמב״ם. על הרמב״ם קשה מפה, והרמב״ם אומר, לא, הרמב״ם אומר, סליחה, לרמב״ם לא קשה מפה. הרמב״ם אומר, באמת, לא כפל את התנאי, כי זה על מנת, ועל מנת לא צריך לכפול את התנאי. אבל שיטת הראשונים שאומרים שצריך לכפול גם פה, אז הנה, תוספות מסביר פה שבעצם מדובר פה שהוא כפל. הגמרא לא הביאה את כל הנוסח. אז מדובר פה שהוא כפל את התנאי, אומר תוספות. אם מדובר פה שהוא כפל את התנאי, אז שם משהו פה לא ברור. ותימה, אם כן, כן, פה אני. ואם כן, המה היא מקודשת? הרי התנה בפירוש שאם יהיה לה עליו שאר כסות ועונה, שאינה מקודשת. בדיוק מה שאלתי קודם, נכון? האם הוא מתנה את זה, עזוב את משפטי התנאים. הוא אמר, אם יש לך עליו שאר כסות ועונה, לא רוצה לקדש אותה. מה אתה אומר? היא מקודשת לך, ואתה חייב לה שאר כסות ועונה, כי התנאי בטל. התנאי בטל והמעשה קיים. אבל איך המעשה קיים אם לא רציתי אותו? הרי לא התכוונתי לקדש אותה. על הצד שיש לה עליי שלכל היותר אתה יכול להגיד לי, כיוון שעשית את זה לא כמו שצריך, היא לא מקודשת בשום צורה. אבל איך אפשר להגיד שהיא כן מקודשת בכל צורה? אתה יכול להגיד שהמעשה בטל, אבל איך אפשר להגיד שהמעשה קיים והתנאי בטל? מעשה קיים באופן לא מסויג, התנאי בטל. הרי הוא לא התכוון. מה? רגע, אז זה מגיע עוד רגע. אז תראו את הריטב"א, כן, שאלת עליו כאילו שבתנאי, ולא יודע מי, בתנאי כפול אמר כן וכו', אז הריטב"א שואל אותו דבר. רבנו תם פה מופיע בתוספות ישנים, על הדף, ויש לומר, וכיוון זה מתנה על מה שכתוב בתורה, אינו אלא כמפליגה בדברים. הוא לא באמת התכוון שהיא תוותר לו על שאר כסות ועונה. התורה אמרה שלא, על מנת שהעיגול יהיה ריבוע. העיגול הוא לא ריבוע, מה? אז בקיצור, אתה לא מתכוון ברצינות להתניה. באיזה כיוון הוא הולך רבנו תם? עגלה המילתא למפרע. למה? כי הוא מבין שהדרישה לתנאי כפול, והדרישה לכל משפטי התנאים, ומתנאי מה שכתוב בתורה והכל, היא רק להבהיר שזאת כוונתו. רק להבהיר את כוונתו. אבל על הצד שזאת כוונתו, ברור שהחלוט לא יכולה לחול, זה ברור לו. נכון? אבל עוד מה, בשיעור הבא אנחנו נראה שרי, שם בתוספות, חולק עליו ומביא תירוץ אחר. ועל זה כל האחרונים דנים ברי הזה, זה מאוד יסודי. והתשתית היא, ושלדעתו זה לא יגלה מילתא למפרע. גם אם כוונתו ברורה, שהוא לא רוצה את הקידושין האלה, יהיה לו קידושין. למרות שכוונתו ברורה שהוא לא רוצה את הקידושין האלה. וזה בגלל המקרה לא הבא למפרע, נראה את זה בשיעור הבא. בסדר? אז זה רק...
המנגנון נכון לא עבד, המנגנון הכין
לעבוד. בדיוק. והביטול לא, והביטול לא, מנגנון הביטול לא נוצר. בדיוק. בסדר? אז זה אנחנו נראה בפעם הבאה. לא, בפעם הבאה אתם תעברו כבר על הבית ישי, אבל בסדר, זה קצת לפני מה שתכננתי. אבל לא משנה, את ההקשר כבר נתתי לכם. בעצם הבית ישי מראה איך המנגנון של מכאן ולהבא למפרע פותר את הבעיות של הקלטה קניינו והסיבתיות ההפוכה. בסדר?
כן, כן.